שפכטל, קפה ועיצוב. מיטל אשכנזי פומרנץ וקרן בר.
שלום לכולן וברוכות הבאות לפרק נוסף ומרגש של שפכטל, קפה ועיצוב. נמצאת איתי היום מיטל אשכנזי פומרנץ.
שלום, שלום. איזה כיף להיות איתך היום, קרן בר. בכלל, ככל שאני יותר איתך, יותר טוב לי.
איזה כיף לשמוע. והיום נמצאת איתנו קולגה וחברה אהובה ונהדרת ונפלאה. קוראים לה ויטל פרי שילטון, והיא בעצם חצי מצוות הום ליפטרס, יחד עם מיקה אלתר. ולאחרונה הן נכנסו חזק לנושא ה-AI, ועם דגש על מעצבות פנים, והיינו חייבות להזמין אותך.
חייבות.
שלום בנות, איזה כיף ומרגש להיות פה. תודה שהזמנתן אותי.
יאו, כמה חיכינו לפרק הזה. כאילו בערך מהיום הראשון של הפודקאסט חיכינו לזה שתבואי, ועכשיו הגעת בכובע המושלם הזה, וזה כיף ממש. תספרי לנו איך, קצת עלייך, ואיך הגעת ל-AI בכלל.
אוקיי, אז קודם כל, באמת מיקה ואני שותפות, כבר כ-4 שנים. כל אחת מאיתנו בעצם היה לסטודיו משלה, ולפני, באזור תחילת הקורונה, ככה החלטנו לאחד כוחות, ואנחנו סטודיו הום ליפטינג.
איך קראתי לכם?
הום ליפטרס?
זה הפועל והפועל והשם.
זהו, אנחנו גם הום ליפטרס, אבל אם מחפשים, מוצאים הום ליפטינג. וזהו, אנחנו סטודיו לעיצוב פנים, ובעצם הגענו ל-AI באזור יוני השנה. זה הגיע לאוזנינו כמו שזה הגיע לאוזניכן בערך, ולאוזני כולן, עם המידג'רני והצ'אט GPT. הבינה המלאכותית היא כאן כבר כמה שנים, אבל באמת הגיעה לאדם הפשוט, נקרא לזה, עם התוכנות האלה, שבאמת כל אחד ואחת יכולה להשתמש. וראינו שהרבה מדברים על זה, והיה איזה מין עננה כזאת מעל ראשנו, מעצבות פנים יזהרו, הבינה המלאכותית תחליף אתכן. ואמרנו, אוקיי.
היו פוסטים קשים ברשת, כן. ודיבור כללי גם של לקוחות, שזה היה משמעותי, כאילו של פחד, נכון. מהדבר החדש הזה, ומה הוא הולך, ומה השינוי שהוא יביא איתו.
נכון. שזה משהו שאני חייבת לומר שהוא לאורך כל ההיסטוריה.
כל שינוי.
כל שינוי חדש, כשנכנס האוטוקאד, כשנכנס התלת מימד, כשנכנס עכשיו ה-AI, אז תמיד אנשים חיים באיזשהו פחד שהוא יחליף אותם, אבל האנשים שבאמת מכירים ויודעים לקחת את זה בשתי ידיים ולהתאפס על זה, הם אלה שאחר כך מוצאים תעסוקה והופכים את זה לחלק מהכלים שלהם.
עושים אדפטציה, כאילו בדיוק. איזה עדכון גרסה כזה חדש שכולנו צריכים לעשות, בדיוק. ואתם עוזרות לכל התחום שלנו בעצם לעשות נכון. את זה.
אז בעצם הפחד הוא לא בעיניי מזה שהתחום, הטכנולוגיה תחליף אותנו. הפחד הוא מהטכנולוגיה, בעצם מחוסר ההבנה שלה וההיכרות. אחרי הרצאות, יש לנו, אנחנו עושות הרצאות, ואחרי הרצאות ניגשות אלינו בנות ואומרות לנו, וואי, אני ממש מפחדת מזה. ואני באמת חושבת שהפחד הוא לא מזה שהטכנולוגיה תחליף אותנו, אלא הפחד הוא מהפעם הראשונה של ההתנסות, זה נקרא לזה טכנופוביה. אוקיי? זה שם יושב הפחד.
אז בואו נכיר קצת מה זה בינה מלאכותית, ככה נכיר את השד הגדול והמפחיד הזה, כדי שכל אחת תוכל אחר כך ממש להיכנס לעולם הזה בלי הפחד, כי כשמכירים משהו ומבינים אותו, אז כבר הרבה יותר קל לעשות את הצעדים הראשונים.
נכון, אז קודם כל אני אגיד שאני לא פרופסורית ל-AI, ולא עשיתי בזה איזשהו תואר, או למדתי את זה באוניברסיטה.
גם לדעתי, רק עכשיו מתחילים להיות, נכון. להיבנות על זה תארים.
זה חשוב לי להגיד שאני אפילו לא מומחית ל-AI, כאילו בהגדרה. אני כן למדתי את התחום, חקרתי אותו, והבנתי ביחד עם מיקה כמובן, מה רלוונטי לנו כמעצבות פנים, והאדריכלים והאדריכליות. ומתוך כל הקורסים שעשינו, באמת עשינו צמצום לדברים שרלוונטיים לנו, ושם אנחנו כבר משתמשות בזה, וכן אפשר להגיד שאנחנו מומחיות בדברים שקשורים לעולמות שלנו, המעצבות פנים. אז בעצם, בהכי פשוט, בינה מלאכותית, הכלים שאנחנו משתמשים בהם היום, בני האדם הפשוטים, שהם לא מתכנתים, זה בעצם, יש מחוללי תמונות ומחוללי טקסט. מחוללי תמונות זה בעצם מג'רני, דלי, ליאונרדו, זה כל הכלים שבעצם אם אני אכתוב להם טקסט, אני אקבל ויז'ואל. מחוללי טקסט, זה צ'אט ג'י-פי-טי וחבריו, היום יש גם ברד ועוד כל מיני, שבעצם אני מייצרת איתם שיחה, שיחה שאני כותבת להם משפט, והם בעצם מחזירים לי תשובה באורך הגלות. בינה מלאכותית בגדול, זה בעצם טכנולוגיה שבה בין האדם מלמד את המחשב, את הרובוט, לחשוב כמונו בני האדם. זה כאילו בהכי הגדרה קצרה ופשוטה.
בואו נגיד רגע, ביחס לגוגל. כי אנחנו עד היום רגילים לשאול את גוגל שאלות,
נכון.
ולקבל איזשהם תשובות. כאילו כל התהליך של החיפוש, אני חושבת, והוא זה שעובר את השינוי. שזה בעצם אצלנו צריך רגע לעשות את העדכון גרסה, להבין שהחיפוש שלנו הוא שונה. אם התחלנו, לא יודעת אם התחלנו שם, אבל מאנציקלופדיות, מידע קדום, ואז האנציקלופדיות וכאלו. אז ועכשיו עברנו לגוגל איזשהו עשור, שניים, לא יודעת. ועכשיו אנחנו בשלב חדש. אז בואו נדבר רגע רק על השוני הזה, בין גוגל מה צריך להתקן בגרסה האישית שלנו?
זה מצחיק בהרצאות, מיקה אומרת, מי שעדיין משתמש בגוגל לחיפוש, זה כמו בריטניק הנוער. זה מצחיק שאמרת. מה ההבדל בעצם בין גוגל ל-ChatGPT? כשאנחנו מחפשות משהו בגוגל, אנחנו נקבל את כל המידע הקיים שיש בעולם, שמישהו העלה לאינטרנט, אבל בעצם משהו שהוא מישהו כבר כתב. נכון? סתם. אנחנו מחפשות מידע על משהו, נמצא אותו בוויקיפדיה, מישהו כתב את זה.
לא רק זה, גם יש דירוג כלשהו לגוגל. בדיוק. זאת אומרת, את תקבלי כל מיני כתבות, לא בהכרח רלוונטיות או לא רלוונטיות, נכון. הם יופיעו לך לפי כמה אנשים צפו בהם.
נכון. בסדר שהוא בחר, כן, או
הכי פרסום. פופולריות, ואז בעצם לא בהכרח את תגיעי למידע הכי נכון.
בדיוק.
ועוד הבדל זה שנניח את מחפשת מתכון, ואת מגיעה לכתבה על מתכון, אז את צריכה לקרוא את כל הסיפור שהאדם כתב על איך הסבתא שלו עלתה מי, אני לא יודעת איפה, והביאה את המתכון הזה, ורק בסוף מגיעים למצרכים ולמתכון עצמו, וצריך לעשות איזשהו סינון.
בעצמך.
כן.
בעצמך. אז ChatGPT, מחוללי הטקסט, בוא נקרא לזה ככה, כי יש הרבה. הוא לא מגיש לך משהו מוכן, הוא כותב בשבילך, אוקיי? זאת אומרת, הוא...
לפי מתוך, איך ששאלת.
מתוך כל המידע שהכניסו לו, שזה כמויות שאי אפשר לתאר במילים, הוא לוקח רק את מה שרלוונטי למה ששאלת, ויוצר לך איזשהו, נקרא לזה סיכום, שהוא רק בינך לבינו, ורק רלוונטי למה ששאלת. ובעצם מה שאנחנו עושים איתו, זה שיחה. אם הוא כותב ארוך מדי, אני יכולה להגיד לו, תקצר. אם הוא כותב מבולגן מדי, אני יכולה להגיד לו, תיתן לי את זה בסעיפים. אני יכולה להגיד לו שיסדר לי את זה לפי סדר חשיבות. אני יכולה לבקש ממנו שישים לי את זה בטבלה או בצ'קליסט. זאת בעצם שיחה. אני יכולה להגיד לו, זה לא מדויק, תנסה יותר טוב, תנסה יותר מדויק, זה רחב מדי, זה צר מדי, וכו'. בעצם עם גוגל זה לא מתאפשר.
ממש...
ואותו דבר, אם אנחנו מחפשות נגיד תמונה בפינטרסט או בגוגל, תמונה של סלון, לא יודעת מה סלון, אנחנו רוצות להראות ללקוחות משהו, אוקיי? אז עד היום היינו מחפשות תמונה מוכנה, שמישהו כבר עשה.
עשה, צילם.
בדיוק. להבדיל במחוללי התמונות, אנחנו יוצרות לעצמנו את התמונה. אם אני לא צריכה יותר לחפש משהו שמישהו אחר עשה, אם אני רוצה להראות ללקוח דוגמה, של איך נגיד חומרים מתחברים, אני יכולה לגשת למידג'רני, או לאחת ממחוללי התמונות האחרים, ולבקש ממנו ליצור בדיוק את מה שבמוחי.
אז בואי רגע נעשה מעבר, הסברנו פחות או יותר מה זה הבינה המלאכותית, ועכשיו נעבור בעצם איך הבינה המלאכותית הזו יכולה להשתלב בעבודה של מעצבות פנים, מדריכליות, וגם סתם חובבות עיצוב.
אז בעצם בהרצאה שלנו אנחנו מראות את המסע לקוח שלנו, בעצם מתחילת הדרך, ממש מהשיחה הראשונה, ואיך אנחנו משלבות כלי בינה מלאכותית בכל שלב במסע לקוח. אם זה בהתחלה, בשלב ההשראות, אנחנו יכולות להראות השראות קונספטואליות, עוד לפני זה, סליחה. ה-ChatGPT יודע לכתוב לי שיחת מחירה, הוא יודע לכתוב לי חוזה, הוא יודע לכתוב לי שאלונים. זאת אומרת שאם אני מעצבת בתחילת דרכי, או שאני רוצה לרענן את המסמכים הניהוליים שלי, אני בהחלט יכולה להשתמש ב-ChatGPT, והוא ילך ויבדוק בכל האחוזים שאי פעם נכתבו בין מעצבת פנים ללקוח, הוא ילך ויבדוק שאלונים, זאת אומרת, מכל המידע שיש לו, הוא יביא לי את המידע הכי מדויק בשבילי. ואחרי שאני בעצם סוגרת עם הלקוחות, אז ואנחנו מגיעים לשלב ההשראות או לשלב הסקיצות. אז נניח בשלב ההשראות אנחנו מכינות להם לוחות השראה, אנחנו מכינות פלטות צבעים במידג'רני. בשלב הסקיצות אנחנו יכולות להפוך היום תמונה מסרטוט להדמיה ריאליסטית, ממש בכזה קלי קלות בשניות ספורות. ואם לקוח עדיין מתלבט, אז אנחנו יכולות גם לקחת PDF ולהפוך אותו לתלת מימד, גם בתוכנות AI. אז בעצם יש פה קיצור תהליכי משמעותי. אני לא מאמינה שהמכונה יכולה לעשות את זה בלעדינו. בהחלט כן צריך אותנו בשביל להכניס את המידע.
בעצם כל התייחסות לכל המחוללי תמונות ומחוללי טקסטים האלה, היא צריכה להיות בתור מתמחה. זאת אומרת, הוא מישהו עכשיו שעושה לי את כל העבודה השחורה, הוא המתמחה שלי, אני נותנת לו משימה, תוציא לי עכשיו שאלון מעצבת פנים, ואני צריכה לבדוק אותו, ברור. כי הוא מתמחה, ברור. הוא לא מקצועי. וכמובן, להכניס את האינפוט שלי בתור מעצבת עם כל הערכים שלי והסגנון שלי ואפילו הסגנון כתיבה שלי, שזה משהו שאולי נגיע אליו אחר כך, אבל גם בסדנה שלכם, שגם אני וגם איתה עלינו בה, דיברתם על זה המון, וזה עשה לי ממש שינוי בחשיבה.
חשק גם, כאילו, כי אתה מבין שזה יכול להיות ב-DNA שלך.
שלוחה שלך.
אז בדיוק, אנחנו קוראות לבינה המלאכותית, העובדת הכי עסוקה בעסק שלנו. הכי עמוסה, הכי עסוקה. נכון, כמו שאמרת, זה כמו מתמחה. נכון, כמו שאמרת, אנחנו נותנות לו את כל העבודה השחורה. ובעצם, מה שאנחנו נותנות לטכנולוגיה לעשות, זה מה שהניצוץ האנושי לא יכול לעשות. זאת אומרת, מיקה ואני עדיין נפגשות עם לקוחות, כמובן. אנחנו עדיין הולכות לימי קניות, כמובן. אנחנו עדיין פסיכולוגיות של הלקוחות, כמובן. אבל יש באמת המון עבודה שחורה, שלוקחת שעות לבן אדם, לאנוש, ולמכונה דקות ספורות. אז ברגע שלומדים להשתמש במקומות הנכונים, זה מאוד כיף ומקצר זמנים.
אז בעצם אפשר לעבור, אחרי שהבנו קצת באיזה תוכנות המעצבי פנים והאדריכלים יכולים ויכולות להשתמש, אז בעצם נגענו בזה קצת ואני רוצה להעמיק את זה, לדבר על היתרונות והחסרונות של הבינה המלאכותית.
יתרונות וחסרונות. אוקיי, אז דיברנו על יתרונות, כמובן, קיצור זמנים משמעותי, השראות שעד היום היו בדמיוני, זאת אומרת, אם יש לי רעיון לפרויקט, לא משנה למה, לחיבור צבעים, לפרויקט קונספטואלי, לכל דבר, אז הרבה יותר קל לי לתרגם ללקוחות את הדמיון שלי היום כשיש את המידג'רני. אם פעם הייתי צריכה ללכת ולחפש משהו שמישהו כבר עשה, אבל היי, רגע, זה אני המצאתי, זה בדמיון שלי. אז היום הרבה יותר קל לי עם הבינה המלכותית בעצם להוציא את זה החוצה ולהראות את זה. עוד יתרונות זה שאנחנו באמת מייצרות המון חומר שיווקי בקלות. עכשיו אני לא מדברת על הרגע, על הדבר הזה שהוא ביני לבין הלקוחות, אני מדברת על על השיווק של העסק, שזה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו.
בכלל, כל השדרוג של העסק, אם את אומרת, אם את הולכת ועוברת מהחוזה שלך לשאלות פרוגרמה מול הלקוח, כאילו הכל בעצם עובר, יכול לעבור עדכונים ברמה קבועה.
נכון.
זה כמו סיור מוחות גם כזה, שכשיש באמת שותף, זה קצת יותר קל, לכל העצמאים שעובדים לבד, זה קצת לפעמים קשה להוסיף עוד רעיונות, לחשוב יותר מחוץ לקופסה של מה שחשבת.
אפילו עוד לפני זה, הרבה פעמים, במיוחד בתוכן ושיווק, נוסעים לפוסטים, נוסעים לזה, זאת אומרת, שאת עומדת מול הדף הלבן, הרק.
בדיוק.
הבלנק פייג' הזה, שהוא, את יושבת מולו, לא יודעת, שעות לפעמים, ולא מצליחה להניע את הגלגלים, פה את אומרת לצ'אט ג'י-פי-טי, טוב, תן לי 10 רעיונות לפוסט הבא שלי, או לניוזלטר הבא שלי, והאמת שמאז הסדנה אני ממש מרגישה שהשתמשתי בו גם לפני, אבל בכלל לא חשבתי לניוזלטר, לבקש ממנו, לא יודעת למה. ועכשיו כבר יש לי ניוזלטר אחד יצא, הבא כבר בשגר.
כן, זה עושה נפלאות לשיווק של העסק. כי בואי, אנחנו מעצבות פנים, אף אחד מאיתנו היא לא אשת שיווק.
עסק שלם.
אבל לא למוטיבציה, אבל כאילו כוח האינרציה, זאת אומרת, זה כוח אינרציה ממש ממש טוב, זאת אומרת, נקודת התחלה, שממנה כבר אני יכולה לרוץ, והרבה פעמים, לפחות אותי, זה מה שתוקע אותי. ואז ברגע שאני נותנת לו קליק והוא רץ, אני מתלבשת על זה, ואז כבר אני כותבת את הכל.
בדיוק. זה שונה לגמרי להתחיל מדף ריק ולהתחיל ממשהו. גם אם זה שני משפטים שהוא נתן לך תשובה מאוד ארוכה ולקח מזה שני משפטים, זה שונה לגמרי כי הגלגלים במוח מתחילים לפעול.
אז יש לזה בכלל חסרונות?
אז זהו, חסרונות. בואו נחשוב ביחד.
כאילו הייתי חושבת, למרות שעכשיו אני מבינה שזה לא, אבל הייתי חושבת אולי על חזרתיות. אבל ברגע שכמה אנשים יכולים לייצר את אותו דבר, ואז את אותו רעיון, את אותו חומר ויזואלי שלי, הרי מחולל, הוא עושה את זה לבד,
לא,
שיהיה
אני
מאוד דומה למישהו אחר.
לא, אז זהו, אני אעצור אותך פה רגע ואני אגיד, שמג'רני ומחוללי התמונות, בעצם החומרים, התוצרים שלנו, הם לא חוזרים על עצמם במקומות אחרים. זאת אומרת, בעצם מה שאני יוצרת עכשיו, הוא לא ייווצר עוד פעם. אם אני עכשיו כותבת משפט, ומקבלת תמונה, אם את תכתבי את אותו משפט, אחרי לא משנה מתי, את תקבלי משהו אחר.
אבל בקטנות. Okay.
לא.
כאילו אפשר,
לא.
בממש.
כי האופן שבו זה עובד, זה בעצם מג'רני מגריל מתוך מיליארדי סידס, נקרא לזה זרעים בעברית, איזושהי תמונה כדי להתחיל איתה, ואז הוא עובד ומדייק ומדייק אותה לפי המשפט שכתב, והסיכוי שזה יקרה אותו דבר למישהו אחר, הוא אפסי. אז בעצם פה אפשר להגיד שהחומר שאת יוצרת הוא שלך ורק שלך, ואת יכולה לפרסם אותו ברשתות החברתיות ואיפה שאת רוצה.
זכויות.
מבחינת זכויות יוצרים, אז זה עדיין תחום אפור, כן, אבל לא יכולים, את לא יכולה לתבוע לצורך העניין מישהו שישתמש בתמונה שאת יצרת בבינה המלכותית, ו-it goes both ways. כאילו לא יכולים לתבוע אותך על שימוש בתמונה. אוקיי? אז בעיקרון, כן, ברגע שאת שילמת, נגיד לצורך העניין במידג'רני, את הדמי מנוי, שזה בין 8-10 דולר בחודש, אז החומר שאת מייצרת, את יכולה להשתמש בו בשיווק שלך, איפה שאת רוצה. אנחנו כבר עשינו כמה כתבות על בינה מלאכותית לוויינט, לבניין ודיור, אנחנו תמיד שולחות תמונות שיצרנו, אין עם זה שום בעיה.
אני יכולה לחשוב על חיסרון בשבילי, יש משהו בזה חסרה לי קצת שליטה, או לפחות אני מרגישה שחסרה לי שליטה, בתוצר, זה יותר נכון לגבי המחוללי תמונות, ופחות לגבי הטקסטים, כי טקסטים, אני שואבת רעיון, ואז אני יכולה לכתוב מה שאני רוצה, אני, או לערוך את מה שהוא כותב, כאילו הוא נותן לי איזה דראפט, ואני עורכת אותו, ואז כבר לא בהכרח נשאר קשר בין מה שהוא כתב למה שערכתי. אבל במחוללי תמונה, גם הדברים נראים מאוד AI עדיין.
נכון.
זאת אומרת, את רואה תמונה של AI, את יודעת ש-AI יצר אותה.
צריך לדעת להשתמש בזה בחוכמה, ולא להגיד, הנה בית שהצבתי, אלא לדעת לדבר על השראה, כשאנחנו שמים תמונות מ-AI.
אני מדברת על השראה. זאת אומרת, עכשיו אני רוצה להכין לוח השראה ללקוחות שלי, ואני רוצה שתהיה ספה ממש ספציפית. נכון. אני רוצה שתהיה צבע מסוים.
אז אני אענה לך על זה. את באמת... ואני מעריצה של לוחות ההשראה שלך. לוחות ההשראה שלך הם לוחות השראה ממשיים ולא קונספטואליים, ואני מסכימה איתך שלוחות השראה ממשיים, שאת רוצה ללכת עם לקוח ולמצוא את אותם דברים בחנויות, אי אפשר לעשות את זה במידג'רני. מידג'רני, אני אגיד שוב, זה כלי שהוא מאוד טוב לקונספט ולהשראה. אבל יש כלים אחרים שאנחנו מדברות עליהם. לדוגמה, פרומי AI, זה כלי שהוא נוצר עבור אדריכלים, אדריכליות ומעצבות פנים. וכאן אפשר יותר לשלוט על התוצר, ואפשר ממש לקחת עבודה שלנו ולהפוך אותה ממש, הוא ישתמש באותם קווים. נגיד אני אשים עכשיו מטבח
חזיתות. נקי.
זהו, תוכנית מטבח, חזית של מטבח, ואני אגיד לו, תהפוך לי את זה למציאות, אז הוא ייקח בדיוק את הקווים של המטבח, זה משהו שמג'רני עדיין, מג'רני לא, אי אפשר לעשות את זה שם.
במג'רני זה מטקסט, נכון? זה את לא יכולה להכניס תמונה.
במג'רני אפשר להכניס תמונה, אבל מג'רני הוא לא משתמש באותם קווים, הוא לוקח השראה ממשהו ועושה
זה
דומה.
זה כאילו, הוא עושה השראה מהתמונה שהבאת.
בדיוק, עכשיו בפרומי AI, ממש אותם קווים, אפשר לקחת סרטוט, להפוך אותו להדמיה, לקחת תוכנית במבט על, ולהפוך אותה ממש לתוכנית מחר ריאליסטית, וגם יש כלי של AI, שהוא מאוד עוזר בלעשות לוחות השראה, כמו שאת עושה. זה נקרא פברי, וזה כלי שעוזר לנו ללקט דברים מהרשת. אפשר להוריד כזאת כף יד לתוך ממש...
לסרטוט.
למחשב שלך, כן. לחרום שלך, ואז כל פעם שאת רוצה לסמן משהו, את לוחצת קליק ימני, לוחצת על הכף יד הזאת, וזה בעצם שולח לך את הפריט הזה לפברי, ואז שם אפשר לעשות את הלוחות השראה כמו שאת אוהבת לעשות.
אז אני ממש ממש מחכה לסדנת המשך, כי היינו בסדנה של הטקסטים, שהייתה ממש מעולה, מותאמת למעצבות פנים, וגם מי שכבר טבלה את ידה ב-AI, ממש זה פשוט יקפיץ אתכן. חבל על הזמן, ואנחנו כבר מחכות לסדנה של, של הפרומי, כי אני חושבת שאחרי שמגיעים לסדנאות, זה ממש מבינים את הפוטנציאל.
נכון, תודה. אני אגיד ש... אם כבר דיברנו וחיפשנו חסרונות, אני חושבת שזה, מה זה חושבת? כמובן זה לא מספיק לדעת לעבוד עם AI, צריך להיות גם מעצבת פנים טובה. זאת אומרת, אם מעצבת מבססת את כל השיווק שלה על השראות שהיא עשתה במידג'רני, דברים מדהימים, אז קודם כל אנשים יתחילו לזהות את זה עוד מעט. ודבר שני, היא תצטרך לעמוד מאחוריה, זאת אומרת שלקוח יבוא אליה, הוא יצפה לראות עבודות שהיא עשתה, או שהיא תעשה לו כמו שהיא עשתה במידג'רני. אז כמובן שאנחנו צריכות לדעת קודם כל להיות מומחיות ומקצועיות בתחום שלנו, ואז לדעת להוציא את זה החוצה ולהשתמש בעוד כלים.
זה לא במקום.
בדיוק.
הידע וההבנה וגם את אמרת, יש לנו עוד סל כלים מקצועי, אנושי.
בטח.
שלא יוכל להחליף.
נכון.
את כמו הניהול של התקציב. כמו לראות שהכל נכון. מסתדר. כמו להתאים את זה. כמו לסדר את ה... את הלוז, שזה
לראות את התמונה הקטנה, ובו בזמן לראות את הפרטים.
אז זה...
אני לא חושבת שאף אחד יכול להחליף את הפסיכולוגיה שאנחנו...
את החומר האנושי.
כן.
את החומר האנושי, זה לא יהיה. ואת זה אנחנו צריכים להגיע, גם המקצועי, גם האנושי. עם זה אנחנו צריכות להגיע לעבודה תמיד. ולי מאוד עשה סדר כשאמרתם את המתמחה, העובד של העסק, זה הכיוון שצריך לראות את זה.
שמעו, אני לא עושה אשטג, כבר לא חושבת על אשטגים לבד, זה כאילו העבודה הכי קלה בעולם לעשות את זה. ב-ChatGPT, תכתוב לי אשטגים למטבח כפרי ירוק, ואז הוא עושה לי רשימת אשטגים עם מספרים, אבל אני לא רוצה את זה עם מספרים, כי באינסטגרם לא כותבים את האשטגים עם מספר ליד. אז אני אומרת לו, תוריד לי את המספרים, ואז הוא מוריד לי את המספרים, ואז יוצא לי כזה טור עם אשטגים, אז אני אומרת לו, עכשיו תעשה לי את הכל בפסקה. והוא פשוט מסדר לי את הדברים בדיוק איך שאני רוצה. או זה... עושה לי פוסט, אני אומרת לו, תוסיף לי אימוג'י. אני לא צריכה יותר להשקיע את הזמן הזה.
אני, זה הדבר הראשון שעשיתי ב-ChatGPT, השטגים, כי כל כך סניתי לאסוף השטגים, נכון. ולחשוב עליהם, ולשים אותם ולבדוק אותם, שפשוט לא הייתי שמה השטגים. עכשיו... 30 השטגים כל פוסט.
אני אתן לך עוד דוגמה.
עכשיו יש שינוי בהשטגים, שתדעו. אז...
אוקיי.
וגם הם מצמצמים את זה, וגם כאילו כל האסטרטגיה משתנה, זה בטח עוד מעט גם יגיע...
כן, זה פחות לייקים, פחות זה, יותר...
זה קצת השתנה, קצת, כן,
מסכים. עכשיו, אם שמתן לב, האלגוריתם מאוד אוהב רילס, עם הרבה טקסט עליו, כדי שאנשים יעצרו ויקראו את הטקסט, ואז זה יראה כאילו הם נעצרו על הוידאו הרבה זמן, נכון? אז איפה, למי יש את המוח עכשיו לכתוב טקסטים שלמים? אז ה-ChatGPT עושה את זה בשבילנו. תשמעו, עד לפני, לא יודעת מה, כמה חודשים, שנה, כל הזמן אמרו לנו שהטקסט, הערך שלו יורד, ועכשיו זה רק וידאו וויז'ואל וזה. אני חושבת שהתוכן חוזר להיות המלך. אם תסתכלו באינסטגרם או ברשתות החברתיות, אתם תראו שהטקסט חוזר ובגדול. אז להשתמש ב-ChatGPT, כמובן בחוכמה.
כן.
בכלל, לראות מה הוא כותב לנו. לדייק את זה לעסק שלנו, אנחנו גם מלמדות בסדנה איך מלמדות את ה-ChatGPT לכתוב כמונו, שזה כלי מדהים.
אז אחד האתגרים באמת, שזה עוד משהו שרצינו לדבר איתך עליו, האתגרים העיקריים שאני, לפני שהייתי בסדנה שלך, מצאתי כשהתמודדתי בעיקר עם ה-ChatGPT, זה באמת שהוא נשמע מין מכונה קרה כזו, לא היה שום קשר בין מה שהוא כותב לאיך שאני כותבת, ופשוט הייתי צריכה לעשות המון עבודת עריכה כדי שזה יישמע כמוני. אז אני אתן לך לספר איך פותרים את זה.
אוקיי, אז מעבר לזה שאנחנו יכולות לשאול את ה-ChatGPT שאלות ולקבל ממנו תשובות, אנחנו גם יכולות ללמד אותו ולהכניס לו טקסטים ובעצם ללמד אותו. אז יש באמת שיטה שבה אנחנו מלמדות את ה-ChatGPT, איך אנחנו כותבות. אנחנו מעלות לו פוסטים שלנו שכתבנו ומבקשות ממנו להיות מנתח שפה ולנתח את הפוסטים שלנו, ואז הוא בעצם מנתח את הפוסטים שלנו בתור מנתח שפה, שזה בכלל כלל מאוד חשוב לכל שיחה עם ה-ChatGPT. תגידו לו מי אתן ואיך אתם רוצות שהוא יענה.
ומי הוא.
ומי הוא, בדיוק. אתה עכשיו מומחה לעיצוב פנים, אוקיי? תכתוב לי פוסט על. אז במקרה הזה אני מלמדת את ה-ChatGPT איך אני כותבת, מבקשת ממנו להיות מנתח שפה. ואז הוא בעצם אומר לי, השפה היא שובבה, רצינית, מקצוענית, עם קריצה, וכולי וכולי. הוא ידוע בתור ה-ChatGPT, כותב הרבה. ואז אני מבקשת ממנו לקצר לי את זה, ואז אני אומרת לו ש... עכשיו זאת השפה של הום ליפטינג, ובכל פעם שנבקש ממנו לכתוב כמו הום ליפטינג, שיכתוב בשפה הזו. זה כמובן קצת יותר מסובך מזה, אבל בגדול, מה שמדהים פה זה שבאמת אפשר ללמד את ה-ChatGPT לכתוב כמונו.
את בעצם מתכנתת אותו.
קצת, כן.
כאילו זה...
את אומרת לו מה את רוצה. כן. והוא מבצע.
כן.
חלום. מושלם. עובד מושלם ב$10 לחודש.
לא, ה-ChatGPT בעיקרון יש לו גרסה בסיסית, שאנחנו דרך אגב לא התקדמנו לגרסה, לא מצאנו עדיין סיבה להתקדם לגרסה בתשלום. אנחנו משתמשות בגרסה הבסיסית, וזה אחלה, וזה נותן לנו ממש, וזה בחינם, רק נרשמים ורושמים את הפרטים שלנו, את המייל, ואפשר להשתמש, גם מהטלפון דרך אגב. אני חושבת שזה יתרום אם אני אגיד לאיזה תוכנות אנחנו כן משלמות, כאילו, כי כבר ניסינו את כולם.
את מקדימה כן, אותנו.
כן, אנחנו בדיוק בשאלה אוקיי. הזאת.
יופי.
כן. בואי נשאל אותך. את יכולה להציין לנו 3 תוכנות.
כן. זה בדיוק מה שהתכוונת.
כאלו שאי אפשר לפספס.
אי אפשר בלעדיהן.
אוקיי, אז קודם כל, כפי שהבנתי.
את יכולה יותר מ3.
מג'רני, זה למרות שכבר ניסינו, למרות שניסינו באמת הרבה מחוללי תמונות, אם זה דלי ולאונרדו, באמת שניסינו, כי אנחנו בסוף מעבירות סדנאות, ולנו יותר קל ללמד על תוכנות יותר בסיסיות, וכאלה שלא עולות כסף. אבל עד כה אף אחת לא עושה בעינינו את הריאליזם שמג'רני נותן, וגם היתרון במג'רני זה ש... הוא מבין איזושהי שפה שאחרים לא מבינים. לצורך העניין, אם אני אעשה color palette, או אם אני אכתוב mood board בדלי, לא בטוח שהוא יבין מה אני רוצה ממנו. אבל למג'רני יש איזושהי שפה של דברים שהם ברורים שהוא יבין. ויש גם ספרייה שנקראת mid library, שזה ספרייה שיש בה mid library, אני אגיד זה שוב, M-I-D library, זה ספרייה של בעצם כל הדברים שמג'רני מכיר ויודע, אם זה חומרים, אם זה אמנים, אדריכלים, אדריכליות, מעצבי פנים, בעצם כל השמות שמג'רני, אם תכניסו אותם ותכתבו שיצור לכם תמונה בהשראה הזאת, הוא יכיר. אוקיי? זה אחד היתרונות היפים של מג'רני. אז בעצם המנוי הבסיסי עולה בין $8 to $10 לחודש, וזה מאוד מאוד שווה את זה. אז כמו שאמרתי, ה-ChatGPT, אנחנו לא משלמות ונהנות ממנו מאוד בחינם. Promi.ai, שדיברנו קודם, זה בעצם אתר באינטרנט, שאפשר להירשם אליו בחינם, ויש כמה כלים שבהחלט אפשר להתנסות בהם בחינם, והוא מדהים. אנחנו כן משלמות, אני לא זוכרת עכשיו כמה, אבל זה שווה מאוד. ה-Promi.ai, הפרו, הוא נותן להוריד את התמונות באיכות גבוהה, ובחינמי הוא מוריד תמונות באיכות מטושטשת, טיפה. אז אפשר לנסות בחינם, אבל שווה להשקיע בו.
תני לנו רגע מה ניתן לייצר איתו, דיברנו על זה קצת.
בפרומי, אנחנו, קודם כל יש לו כלי עריכת תמונות AI שהוא מאוד כיפי ומגניב, אני אתן דוגמה, נגיד Erase and Replace, אנחנו יכולות לבחור משהו מתוך התמונה ולהוריד, בגלל שזה AI, אז אני לא צריכה להתעסק עם לתפוס דברים, זאת אומרת, גם אם זה שטיח שנמצא מתחת לספה, ומעל זה שולחן ועל זה הציץ, הוא ידע שאני בוחרת את השטיח. אוקיי? זה גאוני, זאת אומרת, אם עד היום הצלמים ביום צילום היו אומרים לכם, לא, אני לא אוכל להוריד את זה אחר כך בעריכה, אתם מבקשות כזה לצלם איזשהו קיר, אבל תוריד את המזגן, ואז הוא אומר לך, לא, אבל זה לא יושב על קיר חלק, אני לא אוכל... אין את זה כבר, הכלי בינה מלאכותית יודעים לתפוס עצמים, גם אם הם לא, גם אם יושבים על משהו מעורבב, לא יודעת מה
מתושקת. גם בתמונות שאת מכניסה לו.
כן, את יכולה להכניס תמונה מיום צילום.
תמונה ואת עושה...
תמונה שלך, שאת רוצה להוריד, לנקות את החולצה או להחליף חולצה, כי את יכולה לתפוס את החולצה שלך ולהחליף לצבע. זה מטורף, זה בפרומי-AI. ועוד דברים מדהימים שאפשר לעשות איתו, זה בעצם, נגיד, ה-Erase and Replace, את יכולה לשים הדמיה, נגיד חזית של בניין, לתפוס את הדשא מקדימה ולהגיד לו, תשים לי פה בריכה. אוקיי? והוא עושה את זה בצורה מדהימה וריאליסטית. וזה מטורף למי שעובד, נגיד, עם הדמיות, מוציא הדמיות החוצה, לצורך העניין. ואז רוצה לעשות שינויים קלים. ולא רוצה עכשיו להתחיל להחזיר את זה לאיש הדמיות, לשלם עוד כסף, עוד זמן, אז אפשר לשחק עם ההדמיות. זה באמת בקלי קלות.
אפשר גם להכניס לו הדמיה בסיסית ושהוא יהפוך אותה למשהו פוטוריאליסטי?
בהחלט, אפשר להכניס הדמיה בסיסית, או אפילו סרטוט שעשיתן ביד, מאיתן, אני יודעת שאת כזה מסרטטת מהמם וזה, את יכולה ממש לשים סרטוט שלך, ולהפוך את זה למשהו ריאליסטי, ולשנות לזה צבאי,
וזה
כלי מטורף. הפרומי AI, ההמלצה שלי, אם מתחילים ממשהו, להתחיל איתו. כי א', יש התנסות חינמית, והוא מאוד אינטואיטיבי.
אני חייבת להגיד שאתם עשיתם לנו, הראיתם לנו בסדנה, שהם העלו פשוט חזית של מטבח מסורטטת, והעבירו אותה עם המטבח הוורדרד הזה, האימג' חקוק לי בראש,
חזית,
של וואו, זה נראה כמו הדמיה הרבה יותר טובה ממה שחברות המטבחים עושות לי מול הלקוחות.
עכשיו אני אגיד, זה בלחיצת כפתור. אתם רושמות משפט, ולוחצות על כפתור, ותוך כמה שניות זה מגיע. אין פה שום...
לא צריך לחכות שבוע, והוא לא חולה.
הכלי האחרון שאני רוצה להמליץ, ואני רוצה להמליץ כן מאוד לשלם לו, נקרא 5D Planner, והוא בעצם, זה כמו הום סטיילר, למי שמכירה הום סטיילר, שזה כלי הדמיות די פשוטים לעבוד איתם, אז הוא נותן את האפשרות לייצר הדמיה, אבל מה שהם יפה בו, וה-AI שבו, זה שבעצם אפשר להעלות תוכנית floor plan בעצם, PDF, ולקבל אותה תוך כמה דקות למייל בתלת מימד, כמודל. מודל דינמי, שאפשר לשנות בו את הריהוט, להחליף את הריהוט, לשנות, להזיז את השולחן, להזיז את הספה, אבל הוא מזהה מסרטוט את החלונות, את הויטרינות, הוא יודע מה ההבדל בין חלון לויטרינה, הוא מזהה ושם אותם במודל, והוא מזהה את הריהוט, הוא מזהה מה זה מיטה, מה זה ספה, מה זה טלוויזיה. זה עולה $60 לשנה, וזה מאוד מאוד שווה, ואנחנו עובדות איתו. רציתי להגיד שעדיין רוב כלי הבינה המלאכותית, כולם הם עוד בהתפתחות. אז נגיד כאן ב-5D Planner, הוא עדיין לא עושה את זה בצורה מושלמת. נגיד גרם מדרגות הוא לא יודע לזהות, אז אני אכניס את זה כבלוק. לפעמים הקווים, יש חלק מהקווים שהוא לא זיהה, אז אני אכנס חזרה לאוטוקאד ודייק את הקווים. אני אעשה אותם יותר רבים, כדי שיראו אותם. אבל בגדול, כלי מאוד מאוד מומלץ וכיפי.
טוב, אז בעצם אני מבינה גם מהסדנה שעברתי, גם מהשימוש האישי שלי ב-AI בעבודה שלי. בהתחלה חשבתי שזה משפר את הביצועים שלי. אבל אני ממש רואה את הפוטנציאל לשפר את החוויה של הלקוח, וזה משהו שאני אשמח שנדבר עליו. איך הבינה המלאכותית נראית מהצד של הלקוחות שלנו, כי כמעצבות פנים לנו יש דברים שהם ברורים מאליו.
זהו בדיוק, כן.
יש, אני חושבת שגם ויטל נגע בזה בהתחלה, שאנחנו בראש, רובנו, רואות את הדברים, מצליחות להבין ולקלוט את הכל, את הסלון. אנחנו כבר רואות איך הספה והכל מתחבר. והלקוח הרבה פעמים הוא צריך לעבור תהליך של לסמוך עלינו, של לשחרר, של להבין שהוא בידיים טובות, של לא לעשות את ההדמיה הפוטוריאליסטית לפני שהולכים להקים את זה. ופה אנחנו בעצם נוכל לתת לו... לאפשר לו כן לראות את זה, נכון. כן הצצה לראש שלנו, לא בצורה מרומזת.
נכון.
עד כה הראינו לוחות השראה, ועשינו, שהם היו עדיין צריכים לעשות את החיבור בין א' לב' לג' לד', והמציאות היא איפשהו הרבה יותר שווה.
עכשיו אני אגיד שגם יש הדמיות בעולם, כן. פשוט זה משהו שהוא הוא מוסיף הרבה עלות. למעצב פנים, ופתאום פה זה חוסך את הזמן של ההדמיה.
לא רק למעצב פנים, מה שעולה למעצב פנים עולה גם ללקוח, בסופו של דבר. תראי,
אני מדברת על כמה שהמעצב פנים עולה ללקוח.
כן. אז אנחנו לא משרד שעובד עם הדמיות, עד כה לא עבדנו עם הדמיות, לא עשינו, וגם לא הוצאנו החוצה למשרד חיצוני. אנחנו מראות תוכנית, ואז אנחנו מראות לוחות השראה, נגיד, עושות איזשהו לוח פינטרסט עם הלקוחות, והיום השיטת העבודה שלנו היא השתנתה, והיא הרבה יותר ויזואלית, ויש לנו גם אפשרות להראות תלת מימד ללקוחות, שאני אתן דוגמה אפילו, יש לנו זוג לקוחות, שאנחנו מעצבות איתם דירה, ועשינו להם ארבע בעצם אופציות לפיצוח הדירה, תוכניות תכנון לדירה, והיה להם, ובעצם הם הלכו וראו איזושהי דירה מאוד דומה לדירה שלהם, הסתובבו בה, ובגלל שהיא הייתה להם יותר מוחשית, אז הם חשבו שזאת התוכנית הטובה בשבילם, בגלל שהם היו בדירה הזאת. וברגע ש... ואז הבנו שיש כאן איזשהו עניין שהם צריכים להרגיש שהם בעצם מסתובבים, חשים את החוויה של התכנון, ולא מספיק להם לראות רק סרטוט. אז בעצם יצרנו להם ב-5D Planner הזה שדיברתי עליו, תוכנה שעולה לנו $60 בשנה. יצרנו להם תלת מימד, והראינו להם את הרעיונות שלנו בהדמיה ריאליסטית. וזה באמת הדגיש להם את ה... הראה להם את החשיבה שלנו באופן מוחשי.
יש לי טיפ למעצבות.
כן.
שקיבלתי פעם מאדריכלית, והיא אמרה שאת התוכנית שאתם הכי אוהבות והכי רוצות שהלקוח שלכם יבחר בה, אז תייפייפו אותה. תוסיפו לה ציצים, תשימו לה עוד הצ'ים, אפילו תצבעו אותה.
לתת להם את ההרגשה שהיא אמיתית.
שכאילו תנו לה טיפה בוסט שהיא תראה יותר שווה מהאחרות.
אז אני עכשיו מראה לכם שיטה, איך עושים את זה ממש בקלות.
עם תלת מימד.
בפרומי AI, אפילו לא חייבים תלת מימד, יש לנו אפשרות להפוך תוכנית שעשינו באוטוקאד, מ-PDF, לא, סליחה, הפרומי AI צריך להפוך את זה ל-JPEG, אוקיי? אז אנחנו עושות צילום מסך, נגיד של אחרי שיש לנו תוכנית, אנחנו מעלות את זה לפרומי AI, ויוצאת לנו תוך שתי שניות תוכנית מחר. זאת אומרת שאנחנו...
תוכנית מחר למי שלא מבין, זה תוכנית שהיא נועדה למכור את התוכנית.
כן.
והיא יותר באמת מיופייפת, ויש לה לפעמים קצת צל
יש לה צבעים, יש לה צל, הרעיתים נראים כמו רעיתים, ולא סתם כמו קווים שחורים, זה מדהים, ואפשר לעשות את זה לכל ארבע התוכניות.
לא, אבל את רוצה כאילו על הבת המועדפת, שהיא תראה הכי...
אז לי יש טיפ אחר, לא להראות מה שאת לא אוהבת.
אני יכולה להגיד לכם שלי יצא לעבוד גם עם הדמיות, עם אנשים, ויש גם מינוסים בהדמיות. אני לא מדברת על ההדמיות הכלליות, אני מדברת על הוצאת הדמיות החוצה. יצא לי לא פעם שאנשים נכנסו לדקויות מאוד קטנות, ונכנסו לכספים מיותרים ביצירה באמת של ההדמיה.
זה מאוד מקבע.
זה מקבע כל כך, ואז הגוף תאורה, והכל נהיה לפעמים בהדמיה, זה, אני חושבת שדווקא AI נותנת את הפתרון הנכון, שזה יותר כללי. הם מבינים שזה לא, שזה רק כלי, שזה עוד איזשהו שדרוג בדרך שעדיין מצריך את הדמיון.
נכון. דרך אגב, זאת הסיבה בדיוק למה, כאילו, הסטודיו שלנו לא עושה הדמיות, כי אנחנו אוהבות ללכת ביום קניות, לחוש את החומרים, לראות את הדברים, איך הם מסתדרים.
להחליט, לתת לזה רגע זמן, להפס
את הסיפור. לבחור. ולא באמת שלקוחות יתקבעו, או אנחנו נתקבע מראש על דברים ספציפיים.
טוב, אז נראה לי שאין חסרונות ב-AI. אני מבינה שזה, שכולנו צריכים לבוא, וכולנו צריכים לבוא גם לסדנאות ולהרצאות שלכם, ואני חושבת שאתם, אני באמת, עכשיו אני גם יודעת, שאתם נהדרות ומלאות ידע.
תחשבו ששילמתי לכם כסף על הקידום פה.
הקידום ממומן, אבל באמת זה הייתה אחת הסדנאות. יוצא לנו בתור שעות מקצוע, להיות מוזמנות לכל מיני מקומות, ללכת בעצמנו, לשלם לא מעט עבור כל מיני סדנאות. אני חושבת שזה אחת הסדנאות הטובות שהייתי בהן מבחינת ידע. וגם הרבה מאוד שאלו אותי, תדעי לך מאחורי הקלעים, גם הבוקר, על הסדנה ולמי היא מתאימה.
אז אני אספר על זה בדקולת.
אנחנו נשמח ממש. וגם אנחנו, תתני לנו איזה משהו.
אני אתן. חמודות. טוב, אז בעצם הכל התחיל מההרצאה. ההרצאה שלנו, שאנחנו עושות למעצבות פנים, מזמינים אותנו חברות קרמיקה, חברות ריהוט, להרצות. היינו גם עכשיו בוועידה באילת, זה היה כבוד גדול בשבילנו. אז אחרי ההרצות ניגשו אלינו באמת ואמרו לנו, וואו, אנשים נטרפים, הלסת נופלת, איך אפשר להמשיך? ובאמת המילה הזאת, פחד, חוזרת על עצמה, אני מפחדת להתחיל לבד. אז מתוך הסדנאות בעצם נוצרה, מתוך ההרצאות נוצרה הסדנה, שהיא בעצם עד 10 משתתפות, בדרך כלל זה נשים עד היום, שבה כל אחת מגיעה עם המחשב, הרוב מגיעות עם מחשב, אמורות להגיע עם מחשב, ואנחנו מלמדות את הדברים, ואז מתרגלות ועוברות אחת אחת ורואות שכולן הבינו. ומתוך הסדנה, ויש לנו שתי סדנאות, אחת על מחוללי תמונות ואחת על מחוללי טקסט, שהיא מדברת הרבה על שיווק ואיך אנחנו בעצם יוצרות גן שיווקי.
סדנאות פרקטיות.
פרקטיות מאוד.
שבעצם אפשר, אני יכולה להגיד, היום שאלה אותי מישהי שמתעסקת בעיצוב של צמחים בבית. זה לגמרי מתאים לה.
כן, זה מתאים. אז זהו, אז מתוך הסדנה בעצם נולד לו הקורס של השלושה מפגשים, כי באמת אנחנו נשים גמישות ואנחנו מאוד מקשיבות לבנות שבאות אלינו, ואמרו לנו, זה לא מספיק פעם אחת, צריך להיפגש שוב ושוב ולתרגל כדי שזה יתאמה. ולכן, מרוב שאנחנו, בגלל שאנחנו נשים כל קשובות, אז כך נולד הקורס של השלושה מפגשים בעצם. שמשם את יוצאת מומחית AI לכל דבר ועניין.
אני רוצה, התחלנו את הפודקאסט, את הפרק הזה, בדיבור על זה שבעצם כל העולם הזה של ה-AI מחליף את המעצבים, כל הדבר הזה, ואני רוצה לומר לכל מי שמאזינה לנו, שזה הזמן לקפוץ על העגלה.
נכון.
זה הזמן לא להישאר מאחור, כי לשם העולם הולך, בין אם תרצו ולא תרצו.
אנשים אמרו את זה גם על האינטרנט, והכל טכנולוגיה חדשה.
נכון. אמרו את זה על רוק'נ'רול, אמרו את זה על ספרים.
תעשו AI, זה קל, וזה מראה ללקוחות שלכם שאתם בקדמת ה...
חוד החנית.
בחוד החנית. ותעשו את זה.
לא להישאר מאחור. אז ויטל, תתני לנו איזה הנחה למי שתבוא מהפודקאסט, אנחנו נרשום לכם את זה בצורה מסודרת בפייסבוק שלנו, וגם תרשמו לנו ולויטל ו... ותבואו, ובאינסטגרם פחו. ואולי תבואו וניפגש גם שם בסדנה, אם תעשו את זה בזריזות. כי אנחנו רשומות. אז ויטל, תודה רבה שבאת אלינו.
תודה לכן.
תודה רבה לך, קרן אהובתי.
תודה מיטל, תודה ויטל. ואחרי הפרק הזה יהיה קשה להתעלות, אבל אנחנו נתראה בפרק הבא.